טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד במהר"ל בספר גבורות השם. אנחנו נמצאים בפרק י"ב. בספרים שלכם, מי שיש לו ספר, זה בעמוד ס"ד. בסדר? עמוד ס"ד. אין פה עוד ספרים? טוב, אז אנחנו עוסקים פה, המהר"ל עוסק ביציאת מצרים, בשעבוד של מצרים, אנחנו בפרק שעוסק עכשיו בשעבוד מצרים. וכאן, בפרק הזה, המהר"ל קצת עוסק בפריון הגדול שהיה לעם ישראל במצרים, כן? בפירה והרביעה הגדולה שהיה להם, תכף נראה את זה, כן? אבל הוא מתחיל אנחנו יודעים שכל הפריון, כל הפריה הגדולה הייתה כאשר יענו אותו כנרבה וכן נפרוץ, כן? הפריה באה בעקבות העינוי. אוקיי, אז המהר"ל מתחיל קודם כל מהנושא של העינוי. אז בואו נראה, פרק 12. כבר הודעתיך שלא היה השיעבוד הגמור לישראל כאשר יעקב עדיין קיים. כי כל זמן שהיה יעקב קיים, לא היה אפשר למצרים להיות אותם גוברים עליו מפני מדרגת יעקב. והוא היה מצרף אליו 70 נפש שהם יוצאי ירחו. ולפיכך נסתמה פרשת ויחי להגיד, כיוון שמת יעקב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מן השיעבוד. בין הפירוש שלגמרי התחיל השיעבוד אחר שמת יעקב, שהרי אמרו למה נמנו שנותיו של לוי, להודיע כל זמן שאחד מן השבטים קיים, לא היו משועבדים. אלא פירוש הדבר שכאשר מת יעקב היה שיעבוד על ישראל, ולא היה שיעבוד בקביעות עד שמת לוי, אז היה שיעבוד בקביעות. מכל מקום לא היה וימרו את חייהם עד שנולדה מרים, ואז התחיל וימרו את חייהם, וכל מה שהיה הדור הראשון של 70 נפש, לא היה פרימה. טוב, בואו נסביר קצת. מה אומר לנו פה המהר"ל? שבעצם, כדי לשעבד את עם ישראל, כדי לשעבד את עם ישראל, אתה צריך איזשהו נקודת ממשק, איזשהו נקודת אחיזה, שיהיה איזשהו קשר בין עם ישראל לבין האומה האחרת. שהאומה האחרת יש לה אחיזה בעם ישראל, יש אחיזה בעם ישראל. אבל אם עם ישראל הוא כל כך גבוה, אין להם אפשרות לאחוז בנו. אז כאשר יעקב אבינו היה חי, הוא אומר, יעקב אבינו זה מדרגת חיים אחרת. מדרגת חיים אחרת. זה עם ישראל נמצא כאילו במדרגת חיים גבוהה מעל כל, רחוקה מדי מאומות העולם. רחוקה מדי מאומות העולם. לכן המצרים לא יכולים בכלל לתפוס אותנו, לא יכולים בכלל לאחוז בנו. כלומר, יכולים לדיבור עם יעקב וכל זה, אבל לשעבד אותנו אי אפשר. אי אפשר, עם ישראל הרבה יותר רחוק והרבה יותר גבוה מהם. זה כאשר יעקב קיים. לכן כל עוד יעקב קיים, כל עוד יעקב קיים לא היה שיעבוד במצרים. לא יכלו לשעבד בנו, זה דבר ראשון. אחרי זה הוא אומר, יעקב נפטר, עכשיו מה קורה? עכשיו מתחיל השיעבוד. אבל כאן זה השיעבוד במצרים היה בהידרדרות. בסדר? זה היה איזשהו מדרון כזה שהלך והתחזק. כלומר, זה בהתחלה היה שיעבוד גם קל יותר וגם גם קל יותר וגם לא רחב כל כך, אלא מאוד שיעבוד מקומי כזה. וככל שהמדרגות הגדולות של עם ישראל הלכו ונעלמו, אז השיעבוד הלך וגדל. פירוש, כי יעקב אמנם הוא מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל מתחתיו יש 12 שבטים. 12 שבטים זה גם מדרגה גבוהה. בסדר? גם מדרגה מאוד גבוהה. ואחרי 12 שבטים יש לנו 70 נפש. יש 70, בסדר? יעקב, 12 שבטים, 70 נפש. אוקיי? זה שלוש חלקים של בניית עם ישראל. בניית עם ישראל חלקים ככה. כל מדרגה היא פחותה מהשנייה, אבל כל מדרגה כזאת היא גדולה מאוד. כל מדרגה כזאת היא גדולה מאוד. אז לכן, כל עוד יעקב אמנם נפטר, עכשיו יכולים קצת לשעבד אותנו. אבל עדיין לא משעבדים את עם ישראל בצורה שלמה, מכיוון שיש פה את השבטים, ויש גם 70 נפש, בניהם של השבטים, שהם ירדו למצרים. רק כאשר, מתי מתחיל השעבוד באופן שלם? כאשר נפטר אחרון השבטים. אחרון השבטים היה לוי. בסדר? דיברנו על זה כבר כמה פעמים, לוי אחרון השבטים שנפטר, אז מתחיל השיעבוד באופן מלא על עם ישראל. ה-70 נפש הם עדיין זה. בוא נקרא את זה שוב, אומר ככה, ולא היה שיעבוד בקביעות עד שמת לוי, כן, אז היה שיעבוד בקביעות, מכל מקום לא היה ואמרו את חייהם עד שנולדה מרים, ואז היה אמרו את חייהם, וכל מה שהיה דור הראשון של 70 נפש קלם, לא היו פרים ורבים. 70 נפש שקשור, מה שהוא אומר פה, לפרים ורבים, כאילו. לפרים ורבים. בסדר? כלומר, כי אלו 70 היו נמנים מוגבלים בשיעור, במספר, שהוא 70 נפש, ואחרים שלא היו במספר 70 נפש, בטלים אצל 70 נפש. וכאשר כתיב, והיה מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, אז הבנים שלא היו נמנים, ולא עלו במספר, היו פרים ורבים מאוד, שלא היה שיעבוד להם מצד עצמם. וגם, לא עלו במספר, היו פרים ורבים מאוד, שלא היה שיעבוד להם מצד עצמם, כאילו השבעים נפש. זאת אומרת, אומר ככה, שכל עוד היה שבעים נפש, אומר ככה, יש, יעקב אבינו, אין בכלל שיעבוד. יעקב אבינו נפטר, מתחיל השיעבוד, בסדר? אבל כל עוד שאחד מהשבטים קיים, אז אין שיעבוד גדול. אחרי שאחד מהשבטים נפטר, זה לוי, מתחיל שיעבוד גדול, אבל זה שיעבוד גדול, הוא אומר פה, לא מצד עצמם של השבעים נפש. אתה מבין? זה לא מצד, זה מצד כאילו ההתרחבות של עם ישראל. זה מה שאומר פה. ולכן, הנפקמינה של זה, המשמעות של זה, שהפרו וישרצו עוד לא התחיל. פרו וישרצו עוד לא התחילו. כל עוד יש 70 נפש, לא מתחיל פרו וישרצו. אחרי שנפטרים ה-70 נפש, אז עם ישראל עופר, עם ישראל עופר לטרנספורמציה חדשה, לכיוון ה-60 ריבו. זה מתחיל כאילו מיעקב, 12, 70, ואז ל-60 ריבו. כל עוד 70 נפש, אין פרו וישרצו. יש שאני אתן לך לשאול, שנייה רגע. עכשיו, אז יש פה מדרג, יש פה מדרג. השיעבוד אמרו מתחיל במות יעקב קצת, מות השבטים הוא מתגבר, מות אחרון השבטי הוא ממש מתגבר, אבל עדיין אין פרו והרבו, ויש שלב נוסף שנקרא מרירות השיעבוד. מרירות השיעבוד זה כבר שלב הרבה יותר קשיח, הרבה יותר קשה, והוא מתחיל שלב יותר מאוחר, הוא מתחיל בלידתה של מרים. מרים נקראת על שם המרירות. מרים מלשון מרור, מרירות, בסדר? השם מרירות השיעבוד, זה מתחיל, כלומר, כמה שנים, 86 שנה לפני יציאה ממצרים, שמרים הייתה בת 86 כאשר יצאו ממצרים. בסדר? כן, עכשיו תשאל. לא, לא היה מרירות עדיין. מרירות זה עוד רחוק, מרירות זה עוד רחוק. שיעבוד, לא מרירות. שיעבוד, לא מרירות. שיעבוד קצת, לא בקביעות. מתחילים לשעבל, להעביד אותם קצת. מרירות זה, זה עינוי מר, זה עינוי מר, זה גם לזרוק את הילדים ליאור, יש את ההשלכה הזאת, בסדר? אז את הילדים ליאור זה קשור למרירות, אוקיי? נפטר, אז השיעבוד יתרחב ויתחזק. לא, אז מתחיל פרו וישרצו, וכשמרים נולדת, אז מתחיל המרירות. מרים על שם המרור נקראת. כן, מה זה היא אשמה? היא לא אשמה, אלא זה שאלה יפה, תכף תראה מה הוא מסביר על מרים. הוא יסביר לנו שמרים שייכת לגאולה, תכף תראה, הוא מסביר לנו על מרים תכף. טוב, אז כל עוד 70 נפש, אין פרו וירבו. אחרי שיוצאו 70 נפש, מתחיל הפרו וירבו. אוקיי, אז אנחנו פה, תסתכלו בעמודה השמאלית פה, באמצע, כי הדבר שאינו שלם ואינו בפועל, הולך ומשתוקק לצאת אל הפועל. וכאשר הוא ישראל 70 נפש, שזה מספר מוגדר, שלם והוא נמנים לא פרים ורבים, רק כאשר מתו 70 נפש, ואז לא היו מינותם שהיו מוגדרים ולא היה להם שלמות, היו מתנועים מאוד לצאת אל הפועל. שכבר התבאר כי שלמות ישראל הוא 60 ריבו, וכל דבר מתנועה אל שלמותו. והוא פרים ורבים מאוד, וכאשר התחילו עוד מצרים לענותם והוא רוצים להפסידם, היו פרים ורבים עוד יותר, שכך המידה נותנת. כי על ידי העינוי של גוף, הגוף חלוש, וכיוון שהגוף חלוש, אז מה קורה? הוא מוסיף ברכה האלוהית, כאשר כוח הגוף חלש. לפיכך היו פרים ורבים, כיוון שהוא משעבדים אותם להחליש כוח הגוף. וכל שהיה כוח הגוף נחלש, גבר כוח אלוהי יותר, להיות ישראל דבקים בברכת אלוהים. וזה כאשר יענו כן הרבה וכן יפרוץ, וזהו דווקא בישראל שעיקר כוחם הוא כוח אלוהי לא כוח גופני. טוב, אני אצטרך פה כמה הסברה לכמה דברים כאן. אפשר להסביר פה כמה דברים. כן, אז המהר"ל אמרנו שהמספר השלם של ישראל זה 60 ריבו. הוא עוד יסביר את זה לנו גם בהמשך פה, בהמשך הפרק. כאן דיברנו על זה בפרק ג' או ד', דיברנו שם על זה, על המספר 60 ריבו, נדבר על זה שוב עוד מעט כאן. אז לכן עם ישראל מתקדם לקראת ה-60 ריבו. כן, אחרי שה-70 נפש, שהם המספר הגבולי, המוגבל, נפטרים, עכשיו צריך... עכשיו יש תנועה לעבר השלמות. כל אומר, כל אדם מתקדם לעבר השלמות שלו, וכל בריאה מתקדמת לעבר השלמות שלו, עם ישראל מתקדם לעבר השלמות שלו, 60 ריבו. עכשיו, אומר, אבל יש פה עוד טריגר להתרבות של עם ישראל, לא רק מצד שאנחנו מתקדמים לשלמות, אלא גם מצד העינוי שהמצרים מענים אותנו. העינוי שהמצרים מענים אותנו, הם גורמים לנו לפרוץ ולרבות. הם גורמים לנו לפרוץ ולרבות. איך אבל הדבר הזה קורה? איך היינו גורם לפרוץ? אז כאן המהר"ל מסביר דבר מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. המהר"ל אומר פה, מדוע העינוי גורם לפריצה? כאילו, כשמענים את עם ישראל, זה גורם לעם ישראל דווקא לפרוט ולרבות בצורה לא פרופורציונלית. למה זה ככה? הוא אומר, כי העינוי, מה הוא עושה בעצם? העינוי הוא מחליש את הגוף. מחליש את הגוף. עכשיו, בעם ישראל, הוא רוצה להגיד שעם ישראל, כאשר הגוף נחלש, כן? כאשר הגוף נחלש, אז יש מקום עכשיו, יש מקום למעלה להיכנס. יש מקום לרוחניות להיכנס, יש מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. אם הגוף שלך נחלש, תחליש את הגוף. הקדוש ברוך הוא להיכנס. הקדוש ברוך הוא להיכנס ולהעצים אותך. כן? להעצים אותך. אז לכן, לכן העינוי של המצרים שהחליש את הגוף, אז הוא אפשר לברכה האלוהית, כן, לחול על עם ישראל ולגרום להם לפרוט ולרבות. בואו נקרא פעם את המילים האלה, זה מילים חשובות, אני קורא פה שוב בשורה החמישית או הרביעית, כי על ידי העינוי של גוף, הגוף חלוש. וכיוון שהגוף חלוש, הוא מוסיף ברכה האלוהית, כאשר כוח הגוף חלש, וכך הוא פרים ורבים, כיוון שהוא משעבדים אותם להחליש כוח הגוף, וכל שהכוח הגוף נחלש, גבר כוח אלוהי יותר להיות ישראל דבקים בברכת אלוהים. ואז כאילו יש כאילו, אמרנו כאילו יש איזשהו מאבק כזה. החומר, הגוף שלנו מוקם מחומר. החומר שלנו כאילו מתנגד, כן, הוא עוצר איזשהו התנגדות לאלוהות לשרות בנו. החומר מתנגד לרוח, יש איזשהו מאבק בין החומר לרוח. החומר מתנגד לרוח, ממילא הכוח האלוהי יכול לשרות בנו כאשר יש לנו, אנחנו רוצים את הגוף, ויש לנו גוף חזק. צריך להחליש אותו כדי שהברכה האלוהית תוכל לחול. כך מסביר המהר"ל. הוא אומר, אבל קודם כל, הוא אומר פה, זה רק בישראל, עוד משפט אחרי זה הוא כתב, וזה כאשר ראינו כן וכן וכן נפרוץ, והוא דווקא בישראל, שיקר כוחם הוא כוח אלוהי, לא כוח גופני, זה לא באומות זה ככה. אומרות, אם תענו אותם, זה לא יגרום להם את זה, כי הכוח המרכזי שלהם זה לא כוח אלוהי. טוב, עכשיו מה שהמהר"ל אומר פה, הוא דרוש כמה, הוא דרוש הסבר, ודרוש באור. כי מה שהוא אומר זה ודאי נכון, אבל צריך לדעת שזה נכון, שזה נכון, כנראה זה נכון לשלב שעם ישראל היה אז. מה השלב, עם ישראל היה אז בשלב של לבנות את עצמו. כשעם ישראל בונה את עצמו, אז באמת, באמת הוא צריך להיבנות בכוח אלוהי, אז הוא צריך להחליש את הגוף שלו. צריך להחליש את הגוף כדי להעצים את הרוח, אבל לאחר שעם ישראל כבר בנוי, בסדר? לאחר שעם ישראל כבר הגיע לאן שהוא, למה שהוא צריך להיות. במצב השלם, אנחנו באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שאין באמת סתירה בין הגוף לבין האלוהות. אין באמת סתירה בין הגוף לבין האלוהות, בין הגוף לבין הרוח, בין החומר לבין הרוח. אם נאמר שהם סותרים אחד את השני, החומר והרוח, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם של חומר ושל גשם? מה משאיר אותו עולם? עולם מלאכים. עולם שכולו רוח, כולו רוחניות, בסדר, כולו נשמה. למה הוא צריך לבוא עולם של גוף ושל חומר? אלא במצב השלם, הגוף לא סותר את את הרוח. הגוף לא סותר את המצב האלוהי. זאת נקודה מאוד חשובה שעומד עליה הרב קוק צצל במאמרי הראייה, והוא אומר ככה. הוא אומר שכבר שרה הכללה, הוא אומר, בתקופת הגאולה של עם ישראל, שרה הכללה, זה מאוד מתכתב לכאן, שר הכללה שמציג חובת הלבבות, בספרו מציג כאילו את השמה, שאומר שככל שיוסיף, הגוף בניין, כך יוסיף מה? השכל חורבן. אמרתם? ככל שיוסיף הגוף בניין, כך יוסיף השכל חורבן. מי אמר את זה? חובת הלבבות, עומדנו בחיי. חובת הלבבות זה ספר, כמובן, ספר יסוד, ספר חשוב מאוד, ודאי שהוא אומר דברים אמיתיים ונכונים. ככל שיוסיף הגוף בניין, אז השכל, הכוונה, עולם הרוח שלנו, בסדר? עולם הנשמה שלנו, הולך ונחלש, הולך ונחלש. למה? כי אם אתה חי את חיי הגוף, אז אתה שוקע בגוף, אתה מתחבר לגוף ולחומר. אז הנשמה שלך, אתה הולך ושוקח אותה. אתה מתעסק עם עניינים גשמיים, בסדר? עם עניינים ארציים, ואתה, התפילות לא פועל אותו דבר, זה לא, כל מיני דברים שהולכים ונחלשים. כל שהוסיף הגוף בניין, כך הוסיף השכל חורבן. עכשיו, ככה, לא בדיוק את המשפט הזה, אבל לא, אבל זה הכיוון שהוא אמר. אומר הרב קוק, זה משפט נכון. משפט נכון למתי, למצב שעם ישראל נמצא, לא במקומו, כלומר, שעם ישראל נמצא במקום שלא מתאים לו, כשעם ישראל נמצא בגלות. המשפט הזה נכון. וכאשר אנחנו חוזרים לארץ ישראל, וחוזרים לכל כוחות החיים, כן, לחיים עצמם, אז זה כבר לא ככה. אלא ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל בניין. טוב, צריך גם להסביר את זה, זה לא באמת, לא בדיוק ככה, זה לא שעכשיו, אז טוב, נלך חדר כושר. נוסיף כבר לגוף בניין, ונוסיף גם השכל בניין, זה לא. לא, אלא יש את האפשרות אבל, כלומר, כשחוזרים לכוחות החיים, יש את האפשרות, שימו לב, שמה? שאם אנחנו מעצימים את הגוף, זה לא סותר את הרוח, לא סותר, אלא זה יכול להעצים את הרוח. וכשם שהרוח גדלה, היא יכולה להעצים את הגוף, לא לבטל אותו. יש את האפשרות, אבל כמובן צריך לעשות עבודה בשביל זה. צריך לעשות עבודה בשביל זה שהדברים ישתלבו ביחד, שלא זה ידחה את זה וזה ידחה את זה. אבל יש את האפשרות הזאת כבר. כבר לא, זה לא עובד ככה שהגוף דווקא הוא נחלש ואז תביא את הכוח האלוהי. לא. בארץ ישראל צריך שיהיה לנו כוחות חיים, שיש לנו כוחות חומריים, כוחות ארציים, צריך שיהיה. ועל זה תבוא ברכה אלוהית. עד זה בדורה אלוהית. אז לפי זה, בסדר, אז באמת המהר"ל דיבר על מה? הוא דיבר על שלב שעם ישראל כאילו עדיין נבנה, הוא עוד לא הגיע למצב השלם, הוא גם נמצא בגלות, זה גלות מצרים. אז שם באמת, כל שהגוף נחלש, אז יש מקום יותר לברכה האלוהית. לכן הוא מוסיף ככה, זה כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כל שמענים אותנו, כן, מוסיפים עלינו את העומס, את ההחלשה הגופנית, מוסיף עלינו את ההחלשה הגופנית, לכן הכוח האלוהי הולך ו... הולך ומתגבר. יכולה לחול, זה יכול לחול, אבל זה לא, כאילו היום זה יכול לקרות, כן, אבל זה יכול גם לקרות, זה יכול לקרות, כי בסופו של דבר, תראה, מסילת ישרים זה ספר שהולך ובונה את האדם עד למדרגה ששם הגוף לא סותר את הרוח. מדרגה כזאת, זה נקרא מדרגת הקדושה, שבה המדרגה הזאת, הגוף איננו סותר את הרוח. כלומר, באמת, עבודת השם היא גם מתחברת לכל חיי הגוף של האדם. אבל, כדי להגיע למדרגה הזאת, יש שלבים בדרך. אחד השלבים בדרך הוא נקרא מה? הוא נקרא פרישות, למשל. מה זה פרישות? כאילו להיות פרוש מכל העולם הזה. אתה קודם כל צריך לבנות איזשהו מדרגה כזאת של פרישות מהגוף, ואחרי זה, אתה יכול לעלות לקומה מעבר. אתה מבין שההתחברות של שניהם. אבל תראו, גם היום יש קצת הדבר, יש הצד הזה, שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. האם אתם מרגישים דבר כזה היום בעם ישראל? מרגישים דברים כאלה? במדינת ישראל? מה אתם אומרים? שנרדף. מה נרדף? כן. נכון, לא יודע אם כל העולם, אבל מי שכן, נכון. כלומר, שכאשר דווקא באים ו... מעניין אותנו במובן של מנסים כאילו להרוס אותנו, להיאבק בנו, וזה גורם לנו דווקא להוציא מאיתנו כוחות. כלומר, יש את הצד הזה גם היום. לא באותו מובן שעכשיו אנחנו מתחילים ללדת הרבה, לא ללדת דווקא פיזית, אלא להוליד חיים, יש את המובן הזה. כלומר, שיש עוד הסבר, הנה עכשיו היה עכשיו פיגוע, בסדר עכשיו, שבוע שעבר, כן? ליד ברוכין, שאלה גזע קשה מקום דמה, אז היה פיגוע שהרגו את האישה שהלכה ללדת, עכשיו מה עושים שם? בסדר? אני קרא שם באזור פשוט, אז מה עושים שם זה? כאשר יענו אותו, באים לענות אותנו, מה קורה? כן, בלכן יפרוץ. עכשיו, לוקחים, תוך יום אחד, לקחו שם שטח של כפר, כפר ברוכין זה נקרא, זה כפר ברוכין שהוא... ככה מתקדם שטח סירה שיותר קרוב לכביש, כמה דונמים טובים אפילו, כן? אולי 9 דונם, משהו כזה. שטח גדול, שפשוט השתלטו עליו עכשיו. השתלטו עליו לא פיראטית, המדינה, כן? זה הצבא וזה, נתנו שם אישורים. השרים נותנו לזה אישור לדבר הזה. סלו שם כביס, סלו שם דרך, והולכים להפוך את זה לחלק מהיישוב ברוכין. זה משהו ברוכין. כלומר, באים, מענים אותנו, ואנחנו דווקא עכשיו פורצים קדימה. כובשים עוד חבלים בארץ ישראל. עוד שטחים בארץ, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים. זה כאשר יענו אותו, כן, נרבר. אבל זה לא מגיע מהמקודה הזאת. זה מהמקודה הזאת שכאילו הגוף נחלש, אז לא בגלל שהגוף נחלש. לא שהגוף נחלש. זה נקודה הפוכה דווקא, נקודה הפוכה. שכאשר יענו אותו, אז בגלל שיש לנו דווקא כוחות חיים, זה נקודה הפוכה, שימו לב. כאשר, בגלל שיש לנו הרבה כוחות חיים פה בארץ ישראל, אז כאשר באים לפגוע בנו, באים לענות אותנו, אז אנחנו פתאום מולידים בתוכנו, מזהים בתוכנו, מזהים בתוכנו כוחות כאלה שלא הרגשנו מקודם, או שלא חווינו מקודם, ופתאום מתפרצים בקבוצה, והולכים ויוצאים, כן, ופורצים למקומות נוספים. פורצים למקומות נוספים, כמו הדוגמה הזאת, כמובן כמו בדוגמה שהיה בשמחת תורה, כמובן, מה שהיה בעוטף עזה וכל זה, שבאים, כן, באים ככה לפגוע, ואז מוצאים מעם ישראל כוחות עצומים של חיים לצאת ולהילחם נגד הרוע. נכון, אבל היה מקום לברכה האלוהית, כאילו בהולדה, אתה מבין? ההולדה זה הולדה כאילו יוצא דופן. ההולדה יוצא דופן, ההולדה עצמה יוצא דופן, זה ברכה אלוהית, ההולדה. אחרי זה מה נולד מזה? בסדר, נולד מזה אנשים שצריכים ללכת לעבוד, אתה צריך בעבודו, אבל הברכה בהולדה היא מצד שהיא יכלה להיכנס, כי כאילו הגופות נחלשו, אז היה מקום, היה פתח, היה דלת לברכה האלוהית לחול, לאירוע הזה שנקרא הולדה, נקרא לידה אלוהית. לידה ניסה, כמו שהוא יגיד פה עכשיו בהמשך, שישה בקרס אחת, כל מיני דברים כאלה שנראה תכף בהמשך. בסדר?
שלא היה להם שעבוד מצד עצמם.
לשבעים נפש. כן, לשבעים נפש. הכוונה שהשעבוד הוא לא, הוא מצד אלה שאחרי השבעים נפש, כלומר הדור הבא. כי לשבעים נפש כאילו לא, מצד עצמם הם לא שייכים לשעבוד. לא שבאים לשעבוד, למה? כי הם מחוברים ליעקב עדיין. הם מחוברים עדיין ליעקב. לא שזה ללכת לשעבוד, אלא אלה שבאים אחר כך, למגיע שעבוד, מלא גם היה, כי הם כאילו בטלים ברוב כזה. הם לא יעקב אבינו בסוף. יעקב אבינו, כשהוא נמצא, אי אפשר לפגוע בעם ישראל בכלל. בסדר? יפה. מה, במצרים? לא, במצרים, אתה אף פעם לא מנסה לחזור לרחם. אדם לא רוצה לחזור לרחם אף פעם. במצרים זה הרחם, אתה מבין? זה הלידה. זה הרחם, ההיריון, סליחה, לא הלידה, ההיריון. לא רוצים לחזור לרחם. לא רוצה. כן, כן. במצב הזה כן, אבל לא כמו שהיה במצרים, אלא במצב שכאילו, שעם ישראל כולו, לא רק יעקב אבינו יהיה שם, אלא עם ישראל כולו יהיה במקום כזה. עם ישראל כולו יהיה במקום גבוה כזה. הפעם לא נהיה כנראה יעקב אבינו, אף אחד מאיתנו, אבל עם ישראל כולו יהיה במקום גבוה, שהאומות, לא רק לאו דווקא שלא יוכלו לשעבד, אלא שלא ירצו, אתה מבין? זאת אומרת, שהם יכירו בזה שעם ישראל זה... תראי, המטרה של ה... נגיד את זה, לא בדיוק המטרה, אלא התכלית, או לאן שאנחנו אומרים להגיע, זה למקום כזה, שהאומות יכירו שעם ישראל בסוף זה עם נבחר. יכירו בזה בעצמם, אנחנו לא צריך להילחם על זה, אין לנו גם עניין להילחם על זה. לא צריך להוציא חרבות בשביל זה. אנחנו לא באים לנצר אף אחד ושלום, לא לנצר ולא לייעד, כן, בכוח. ממש לא. אלא הם צריכים להכיר, זה כמו שאתה מכיר בעובדה שיש פה מישהו שהוא מעליך. אני לא רוצה להישמע פשוט איזה גזעני או משהו כזה, אנוך הגזע הנבחר, לא, אפילו שזה נכון, אבל זה לא הנקודה, כלומר, מצד עצמם, פשוט זה האמת, זה האמת, זה האמת, כמו שכתוב בחזל, יבואו, אני יודע מה, כתוב שם, כמה זה, לא זוכר, יבואו למקצוות הגויים, 800, לאחות בכל כנף ציצית, כל צד, לא זוכר כמה, איזה מספרים כאלה, מצד עצמם, זה ביטויים, כאילו, באים לבטא, מצד עצמם, הגירו שעם ישראל, זה עם הנבחר, ודרכו הקדוש הוא מופיע בעולם. זה מופיע בעולם, והם רוצים להיות, הם מעודדים אותנו, לא? תבין, הם מעודדים אותנו, אין להם שום עניין אפילו להילחם בנו, להפך, הם רוצים לתת לנו את המקום הזה, כי הם מבינים שהברכה מגיעה לעולם דרך עם ישראל. אברהם לא צריך, כמו שאומרים חז"ל, אם היו האומות יודעות כמה ברכה יש להם מבית המקדש, כן? בית המקדש הביא ברכה גם לאומות העולם. הם היו בונות אותו, לא שלא הורסות אותו. הם היו אלה שבראשונים שנבוכדנצר בא לבנות את בית המקדש, והראשון שבא לבנות את זה. כי הברכה מגיעה להם גם דרכנו, רק שהם עוד לא הגיעו להכרה הזאת. זה המטרה, תמיד זה המטרה. שעם ישראל יהיה במקום כזה, שהוא גם ייצג את זה באמת, הוא ייצג את המקום הזה, ייצג את המקום הזה שאומות העולם מבינים את את המעלה שלהם, את הקשר שיש להם הקדוש ברוך הוא, את הברכה שהם מביאים לה, את התורה שיש בהם, את הקדושה שיש בהם, את המידות הטובות שיש בהם. מבינים את זה. בסדר, ואז רוצים להתחבר אליהם, ורוצים לקבל מהם, ורוצים דווקא לתת להם. בסדר? יפה. עכשיו, הנה, ואחר כך היו מוסיפים, אז זה על ה... ואחר כך היו מוסיפים, והם מררו את חייהם. והם מררו את חייהם מזמן שנולדה מרים. שאלו פה מה מרים השמה, מה כאילו הזה, אז כמה הוא אומר פה, וזה כאשר נולדה מרים, היה התחלת קורבת ישראל אל הגאולה. שגם מרים הייתה צריכה אל ישראל כשנגלו, כלומר, ישראל היו צריכים אותה הכוונה, שבזכותה היה הבאר, ודור שהייתה בו מרים יותר הפך למצרים, שהרי מרים סיבה לגאולתם. ומצרים סיבה לשעבודם, וכל הפר גובר על הפר. פני כך היה השעבוד של מצרים אליהם יותר, כי היו הפכים ומתנגדים זה לזה, בוודאי ובכל מה שאפשר. וכך אמרו זמן שנולדה מרים. מה הוא אומר פה בעצם? למה המהירות התגברה דווקא זמן שנולדה מרים? כי הלידה של מרים זה לא סתם, זה איזשהו ציון דרך בגלות מצרים. איזה ציון דרך בגלות מצרים? כלומר, ציון דרך שעכשיו בעצם נולד דור הגאולה. כאילו דור הגאולה של מצרים נולד. דור הגאולה ממצרים נולד. דור הגאולה ממצרים נולד. מרים היא כאילו התחלת הדור החדש, הדור שעתיד להיגען ממצרים. היא התחלת הדור שעתיד להיגען ממצרים. כן? כי באמת מצרים, מרים היא הרי חלק מה... היא הייתה, גם היא הייתה בעצמה נגאלה, אבל לא רק שהיא הייתה בעצמה נגאלה, אלא גם עם ישראל היה ממש, היא כוח מסוים בגאולה, היא חלק בלתי נפרד מהגאולה, חלק משמעותי בגאולה. כן? הבאר הייתה בזכות מרים. הבאר זה כאילו ביטוי למשהו מאוד מאוד, כל המים שעם ישראל גם מגיעים מהגאולה, זה בזכות מרים. זאת אומרת שהיא כן, היא חלק מהנעת התהליך הזה של הגאולה. טוב, אנחנו יודעים גם שהיא גם הולידה, היא גם על הולדת משה רבנו, לפי מדרשי חז"ל, כל הדברים כאלה. אז מרים, היא בעצם מציינת את מה? את הדור החדש שעכשיו נולד, שהדור החדש זה הדור שהולך להיגאל ממצרים. והדור שהולך להיגאל ממצרים, כן, אז הוא יותר הפוך עכשיו מהמצרים. כן, יותר הפוך מהמצרים. הוא אומר, ככל שאנחנו יותר הפוכים מהמצרים, ככה המצרים יותר יותר מתנגדים אלינו. אתם מבינים? וזה כאילו הסוד המרירות הזאת. כי ברגע שנולד פה דור חדש, אז מלא יש יותר רוחק, יש יותר ריחוק בין עם ישראל לבין המצרים, כי זה כאילו, זה עכשיו דור שכבר כאילו שייך לכיוון החוצה ממצרים. ממלא המצרים, יש להם יותר יכולת, יותר כאילו מהבחינה המהותית של הדבר, לשעבד אותנו יותר, למראה אותנו יותר, כי יש פה הפך מול הפך יותר חזק. כאילו עד אז זה היה הפך מול אני יודע מה, חצי הפך, כאילו, עם ישראל הוא הפוך מצרים, אבל עדיין לא כל כך, לא בקצה כמו הדור של מרים, בדור של מרים, שזה דור הגאולה ממצרים, יש פה שני הפכים שונים לגמרי, ממילא, נו, השיעבוד של המצרים הוא יותר חזק, וזה המרירות. זה לא במקרה, זה לא במקרה שמרים דווקא בדבר התחיל המרירות, כי היא בעצם מציינת את הדור ההפוך למצרים, את הדור שמבטא את הגאולה ממצרים. בסדר? ולפיכך היה מירות מנה שנולדה מרים. והפך זה גם כן, מיד שהשליחו משה ליאור, בטלה גזרת כל הבן הילוד, היאור התשליחו, שכן דרשו מילדי העברים זה, זהו נופל היאור ואין אחר נופל שם. פני שכבר בטל דבר זה, שכל הפך גובר על הופכו, שכבר הושלח משה ליאור, שכך ראו הצטגנני פרו. וגם... הוא נותן גם צד הפוך לדבר, כאילו, שלא קשור למרים כל כך, זה קשור משהו אחר, שכאשר משה נזרק ליאור, כאילו, בעצם כל המטרה של לזרוק ליאור היה מצד משה. כאילו, כי משה הוא בעצם ההפך הגמור של מצרים. כי משה הוא ההפך הגמור של המצרים. לכן כאילו, ההשלכה ליאור היא צריכה להתממש במשה רבנו, כי הוא ההפך של המצרי, אבל שהתממש בו, אז כבר בטלה הגזרה. טוב, בסדר, אז ככה הוא הכין אותם, קצת דיברנו על השיעבוד, הדרדור של השיעבוד, מה שדיברנו, ועכשיו על ה... סבלנו, הוא אמר על הפריה וריביה הגדולה שהייתה שם במצרים. ויש לך להתבונן במה שאמרו זכרונה לברכה בשמות רבה, ובני ישראל פרו וישרצו, כל אחת ואחת ילדה שישה בקרס אחד. ויש אומרים 12. למה פרו שניים וישרצו שניים והרבו שניים ועצמו שניים במות שניים ועוד שניים. אחד ש... 12. ותמלא אותם שניים. ויש אומרים 60 בקרס אחד. ואל תטמא, שערי הקרב שהוא מן השרצים מולדת 70. רבי נתן אומר, ותמלא ארץ אותם כחושים של קנה, כחושים של קנים, סליחה, עד כאן. זה כאילו ריבוי אחר, לא נתן פה כמה היה כל זה, אבל כמו קנים, זה כאילו המון המון קנים כאלה, יש המון המון קנים בזה, אז ריבוי כזה של קנים. אז יש פה שלוש דעות כאלה, האם נולדה, האם היה במצרים נולדה ילדו שישה בקרס אחת, י"ב, 12 או 60. טוב, אז קודם כל זה נשמע לנו מדרש קצת מוזר, כאילו להגיד דבר כזה, שישה בקרס אחת, כמה שישיות תועדו בעולם, יש, אבל שישיות דווקא יש, זה דבר שקיים, כן, אתה גם דבר כזה שישיות, זה קורה פעם בלא יודע כמה, יש דבר כזה שישיות, אבל להגיד שהיה כל כך הרבה אנשים, נשים שילדו שישה בקרס אחת, זה מאוד מיוחד, כל הנשים ילדו שישה בקרס אחת, או י"ב, י"ב זה בכלל, לא יודע אם יש מצוי בכלל, 60 ודאי שלא, אי אפשר בפועל 60. אז מה זה המדרש הזה של חז"ל? מה חז"ל בעצם אומרים כאן? קודם כל, לפני שהמהר"ל, המהר"ל עכשיו משהו הולך לפתח קצת את הנושא הזה, למה דווקא המספרים האלה, 6, 12, 60 וכל זה. אבל לפני זה רק ניתן כאילו הקדמה בכלל, איך זה יכול להיות, כל הסיפורים האלה, מה חז"ל מתארים לכל הדברים לא מציאותיים. כן, אז בואו נראה את רגע בסוף הפרק, הוא מתייחס לזה, תפור רגע דף לסוף הפרק, רק נתייחס לעצם השאלה הזאת, איך יכול להיות שהדברים האלה קורים, אם זה יכול להיות בכלל. כן, אז תראו בעמוד הבא, כתוב דיבור מתחיל למטה, ואולי יקשה לך. ואולי יקשה לך, זה רק אולי, לא בטוח שיקשה לכם הדבר הזה, כי אתם מאמינים בדברי חז"ל, אז לא יקשה לכם. אבל אולי יקשה לך איך היה דבר זה, שיהיה אישה אחת מולידה 60. כן? והרי הוולד יוצא מצורת אדם, ושיעור אדם שיהיה עד כאצבע או פחות או יותר, ואין זה תואר וצורת אדם. טוב, כמו רואים שהוא מקשה בעיקר על ה-60, כאילו, רק על ה-60. כאילו, ה-6 אפשר להבין, כי אמרנו שיש, יש. גם 12 הוא לא כל כך, 12 גם כן, לא יודע אם היה דבר כזה. הייתה פעם לידה של 12 בעולם, אני לא יודע. לא נראה לי. אבל ל-60 ודאי לא היה. 60 ודאי לא היה. אז הוא מקשה על זה, אומר, זה לא הגיוני. אומר, הרי הוולד כזה יוצא מצורת אדם, כי גם, תגיד, נגיד, הוא 60, אומר, בגודל אצבע. כאילו, 60 אצבעות זה שמחה שם, מה יצא? זה לא אדם, זה לא בן אדם דבר כזה, מה זה? מה זה הדבר? אין זה תואר בצורת אדם? טוב, אז לכן אומר המהר"ל ככה, תראו. דע הפירוש כך, שלא היה להם מניעה מצד כוח ההולדה. רק כוח התולדה היה גדול מאוד, שמצד כוח התולדה, היה ראוי להיותם 60, אם היה אפשר להיותם מצד השיעור שלהם, שלהם היו עד 60. שאף אם היה מונע מצד אחר, כי אי אפשר להיות שיעור גודלם כך, מכל מקום כוח התולדה היה עד 60. דווקא מינה לעניין זה, שאם לא חזק כוח התולדה עד 60, לא היה גובר כוח התולדה בהם, ואם לא היה מוצא חומר מוכן לגמרי לקבל צורת הוולד, לא היה פועל. לפיכך נתן כוח התולדה עד 60, שהיה כוח התולדה כל כך גדול, ואף כי לא היה מוצא כל כך הכנה לקבל צורת הוולד, היה חלה צורת הוולד מכוח שהיה גדול, כוח ההולדה שהיה בהם. ואל תטמע לשון שהייתה יולדת שמקרס אחד, למה שהייתה יולדת כך, דוודאי, אחר שהייתה שעת הולדה שלהם, אילו היה אפשר, כמו שנתבר למעלה. נמצא כל מה שהוא יולדין, הוא דרך תולדות 60, כי כך כוח התולדה, אף כי לא היה 60, אותם החסרים בטלים מהם אצל השאר, ונחשב שהוא יולדות 60 בקרס אחד. כיוון שככה הוא להיות 60, אין להקפיד על החסר שהיה נחסר. מצד שאי אפשר להיות מונחים 60 בנים בקרס אחד, וכל כך נאמר שהיו יולדות 60, ועל זה והכיוצא בזה אמרו חכמים, מקצת דבר ככולו. כתוב מעניין, אנחנו מכירים רובו ככולו, אבל מקצת דבר ככולו. יש דבר כזה, איפה יש מקצת דבר ככולו, למשל, סתם? אה? אבל, נכון. אבל, בזה, עכשיו, בספירת העומר, זה, עכשיו, בזה, למדלת בעומר, נגיד, מסתפתו, יום השנה זה היה עם שבת, לא משנה, אבל נגיד בזה, לספרדים מסתפמים למדלת בעומר, אז בבוקר, למה? קצת היום ככולו. קצת היום ככולו. אפשר גם לספרד שכנזים מלמד ג' מקצת היום ככולו. טוב, בכל מקרה, מה אומר פה המהר"ל? הוא אומר, באמת, באמת זה, חז"ל לא באו לספר לך עכשיו סיפור היסטורי, סיפור היסטורי, כלומר, זה כן סיפור היסטורי, אבל לא, ברור שזה סיפור היסטורי, אבל לא בפרטים האלה. לא בפרטים האלה. כלומר, הם לא באו להגיד שבאמת ילדו פה 60 מקרס אחד, זה לא יכול להיות. לא ילדו 60 מקרס אחד בפועל. אלא חז"ל מדברים מצד כאילו הראויות של הדבר. היה בהם כוח תולדה חזק כל כך של 60. שבאים להגיד לך ש-60, הוא הסביר מקודם, זה מספר שלם, דילגנו על זה קצת כאן, אבל זה כאילו ביטוי של כוח תולדה חזק מאוד, חזק מאוד.
שמה היה כוח מנטלי לעשות את זה?
לא רק מנטלי, ברור שגם מנטלי, אבל לא רק מנטלי, אלא באמת היה ריבוי גדול, כלומר היו יולדים, לאו דווקא עכשיו בקרס אחת, אלא היו רובים, בין אם זה בזמני הפסקה, בין ילדים לילדים, בין אם זה שהוא קמה בקרס אחת באמת, חושב הוא קמה, תאומים, שלישיות, רביעות, זה דברים שקורים. היו כאלה, זה היה כאילו מלא כאלה היה, מלא כאלה. והיה להם גם מנטליות, גם חוסן נפשי, כאילו, לעשות את זה, בכלל להצליח בזה, וגם פחות הפסקות בזה. זה כאילו כוח תולדה חזק מאוד היה להם שם. וחזם מתארים את זה כאילו בכוח התולדה השלם, שהוא נקרא 60. כאילו 60 שזה מספר של, שהוא הסביר אותו מקודם, מספר של שלמות כזה, גם ה-6 וגם ה-60, ואלא מה, הוא אומר, בעיקרון היה כאילו כוח ל-60 ללדת, אלא המציאות לא אפשרה את זה, כלומר, אם היה התכנות במציאות, אם הייתה התכנות במציאות, כן, לא יודע, שהקרש של האישה הייתה יותר גדולה, אז זה היה גם מתבטא ב-60 בפועל, זה היה ביטוי ב-60, כלומר, הכוח היה קיים, אז מי, הכוח היה קיים, רק בפועל לא היה כלי לקבל, לא היה כלי קיבול בפועל. זה כאילו מה שהוא אומר. כוח ההולדה היה קיים, אבל הכלי קיבול לא היה. כלי קיבול, הכוונה, היכולת הנשית בפועל להוליד מהבטן של ה-60, זה אין. אבל זה אומר שיש פה כוח אלוהי מאוד מאוד חזק שפועל בעם ישראל. לכן היה ריבוי עצום שהתבטא בהמון המון לידות, ולידות גם מרובות ילדים. אמרנו, זוגות, שלישיות, רביעות, כל מיני דברים כאלה. בסדר? ריבוי עצום שהתבטא רק הכלי קיבול להוליד את הכוח האלוהי הזה לידי חיים מעשיים, זה לא היה. זה לא היה. ולכן אומרים, אבל זה נחשב, כאילו, נגיד ילדה שלושה, אז שלושה כ-60. תביני, כאילו, מקצת היום ככולו. מקצת ה-60 כ-60. למה? כי כאילו זה בא מכוח לידה, הולדה חזק. מכוח לידה חזק של 60, לכן זה נחשב כאילו ילדה 60 בקרס אחד. כן? הרי אתם יודעים שיש מדרש כזה שאומר שזה, שהייתה אישה במצרים שידעה 60 ריבו בקרס אחד. קראים את המדרש הזה? יש מדרש כזה, אבל מי זה מוסף שמה? 60 ריבו בקרס אחד. לא 60, 60 ריבו. מה אתה אומר? על משה רבנו, כן. מוסף על משה רבנו שהוא שקול כנגד 60 ריבו. אז חז"ל מדברים, זה שיטתו של המהר"ל בדרך כלל, בהרבה מקומות, הוא מסביר את חז"ל, כאילו על את הרעיון הפנימי שלהם, את הרעיון המהותי שלהם. חז"ל לאו דווקא מדברים לתיאור המציאות. לאו דווקא בתיאור המציאות, אלא באים לאפיין את המציאות הגשמית, כן, את המציאות, מאפיין את המציאות הרוחנית על פי קווים גשמיים שהם נותנים, כן? אז אני אגיד לך, היה פה מציאות רוחנית מאוד מאוד חזקה של הולדה, זה מתבטא כאילו במציאות גשמית של 60, כאילו, כן? אז בואו נסיים רק את הדבר הזה, ועוד כאשר כוח הולדה שלהם ראו להיות עד 60 מצד עצם התולדה, נקרא שהוא מולידים 60, משל מי שמוליד אדם ויש לו 4 אצבעות ביד אחד, כן? אין ראוי לומר שהוליד אדם בצורה אחרת, אף עם חסרון בחומר עד שחסר להשלים אצבע חמישי. יאמר שהוליד אדם על 5 אצבעות, מצד קיצורת האדם שהוא בעל 5 אצבעות, וכך אף כי אין החומר מוכן כדי להוליד 60 בקרס אחד, בכל מקום, צורת הולדה שלהם כך רואה מזה מאוד. כלומר, אומר, אם נולד ילד עם 4 אצבעות, אז מה אתה אומר, לא נולד לי בן אדם פה? זה נולד אדם, רק חסר אצבע, כן? זה צורת אדם יש לו בסוף, כן? צורת אדם. אז גם פה נולדו כאילו 3 בקרס אחד, או 2 בקרס אחד, אבל זה הצורה של לידה של 60. כי זה לידה שראויה, כרידה שראויה בכוח הריבוי שלה, הכוח האלוהי של הריבוי שלה ראוי ל-60, לכן זה כאילו נקראת לידה של 60, כמו שבפועל היה אולי אפילו 1, אולי 2, אולי 3. זה מה שהוא בא לומר. טוב, אז זה רק להסביר את התמיעה שיש במדרש הזה. כן, עכשיו, לפני זה המהר"ל עוסק פה קצת במספרים, 6, י"ב, 60, למה המספרים האלה? טוב, נראה את זה אולי בפעם הבאה בעזרת השם. בסדר, צור כאן.